שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח שוב את דוקטור רועי רזביץ', מי שכתב כבר שני ספרים עליהם עשינו פרק, אחד על אינטליגנציה ואחד על מהפכת ההשכלה, כיצד הלימודים יהפכו להיות פחות ופחות בכיתה ויותר ויותר בקורסים דיגיטליים. ובפעם הזאת דיברנו על ספרו החדש ביותר, על הצלחה בלימודים. הספר הזה הוא בעצם נשק סודי בדרך להצלחה בבחינות. בשיחה הזאת ניסינו לתת כלים כדי שלא נלמד למבחן והציון הסופי יהיה נמוך, כדי שיהיה לנו הרבה יותר קל לשבת וללמוד ולהספיק את מה שאנחנו רוצים, כדי לדעת לסכם שיעור, לדעת לסכם ולקרוא נכון ספרים, ובאופן כללי להצליח בבחינות. אז זה הפרק המתאים לכל מי שרוצה להצטיין. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
רואים, מה שלומך?
ברוך השם, מיליון יורו.
איזה כיף. אז זאת השיחה הרביעית שלנו, ואחרי שדיברנו על כמה מהספרים הקודמים שלך, ושאתה ראיינת אותי על המצב במערכת החינוך, שיחה שהדאיגה רבים, אנחנו עוברים לספר שלך, הצלחה בלימודים, שהאמת היה מאוד מעניין בשבילי כמורה, בשביל לנסות לראות איך אני הופך את עצמי למורה טוב יותר, ומלמד את התלמידים שלי איך ללמוד. אני אספר לך איך הסיפור האישי שלי מתחיל. למדתי בבית ספר דמוקרטי, יסודי, פרוגרסיבי, לילה ולילה, בנווה מונוסון, ולימדו אותנו כל הזמן איך ללמוד במרכאות כפולות. עכשיו, זה פשוט היה דרך לומר, אנחנו לא מעבירים לכם חומר, אבל הם לא לימדו אותנו איך ללמוד. אם אני מסתכל על המחקרים שמופיעים פה בספר, ועל דרכי לימוד המוכחות שאתה מביא פה בשביל באמת לנסות לעזור לנו, אז אני בעצם לא למדתי את זה בשום שלב, לא ביסודי הפרוגרסיבי שבו למדתי, וגם לא בסמינר למורים, בשום מקום לא למדתי ללמד ילדים ונוער איך ללמוד. והאמת היא שאתה פותח את הספר בצורה מאוד מאוד מעניינת, כי אתה אומר, גם אם למדתם בבתי ספר הכי טובים, והצטיינתם, אתם יכול להיות שתגיעו לאוניברסיטה, לפקולטות הכי נחשבות, ופשוט תתרסקו שם אל מול המציאות, בתקופת הלימודים הראשונה, ובתקופת המבחנים אפילו תחשבו איך לפרוש מהלימודים, בלי להשאיר יותר מדי נזקים.
אז כן, ומבחינתי השיחה הזאת היא המשך של השיחה הקודמת שלנו, לבעיה של מערכת החינוך. אני הגעתי לכל המחקרים האלה באמצע לימודי הדוקטורט במקרה. וזה ממש מוזר לי, כי אני הייתי סטודנט, הייתי תלמיד טוב, והייתי בתיכון הכי טוב בארץ, והייתי יושב ראש מועצת התלמידים, ו-50 יחידות, והכל 100, והכל היה בסדר. אני נחשב הצלחה של מערכת החינוך בכל אספקט, ולא ידעתי איך ללמוד, ואני רוצה לתת לך שני, בעצם אני פותח את הספר בזה שאני מקדיש אותו לרלי לאשתי, שככל שהזמן עובר, השם שלה נהיה יותר ויותר מפורסם בערוץ, וזאת אנקדוטה, אבל אחרי זה אני אתן לך משהו שהוא בדיוק הסיפור של רלי, אבל דרך סיפור שהוא לא אנקדוטלי, אלא סיפור אחר הרבה יותר גדול. אז קודם כל, רלי הייתה גם סטודנטית מצוינת, 750 פסיכומטרי, והיא הגיעה ללמוד פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, וזה ממש ממש, אתה יודע, לאילה ולאילה הקרם דה לקרם, לא ברמת כמה שזה קשה להתקבל, כי אף אחד לא רוצה ללכת לשם, אבל ברמת הקושי של הלימודים, והיא פשוט התרסקה, היא הייתה מקבלת 13, 40, בחינות טובות, הייתה 60, 70, והיא בעצם לא ידעה איך ללמוד, היא הייתה סטודנטית טובה, היא למדה כל הזמן, היא עשתה את שיעורי הבית, ואחד הדברים שאתה שם לב במחלקות האלה, שהבחינות מאוד מאוד שונות משיעורי הבית, למי שלא מבין מה שאני מדבר, אני יכול לתת את הדוגמה הבאה, כן? אם אתה לומד לצורך העניין, כן? לבחינת הבגרות בהיסטוריה, ועברת כבר 80% מהחומר, אתה פותח את הבחינה, אתה יכול לפתור 80% מהבחינה. כאשר אתה לומד בפיזיקה, ואתה עברת 80% מהחומר, זאת אומרת, אתה כבר בשבוע 12 מתוך 14 שבועות, ואתה פותח את הבחינה, אתה לא יודע לעשות שום דבר.
וזה מדאיג. ואתה כאילו נכנס לסטרס מטורף.
איך יכול להיות שבמשך, שאני כבר עברתי את הרוב המוחלט של החומר, ואני עדיין לא יודע לפתור שום שאלה מהבחינה. אז זה משהו אחד, וכשהיא ראתה אותי, היא הכירה אותי כשאני הייתי שנה ד' והיא ראתה איך אני לומד, והיא ראתה שאני פותר בחינות לדוגמה, היא הייתה משוכנעת שזה רמאות. שסטודנטים או שתלמידים טובים לא לומדים ככה. אז זה משהו אחד, זה סיפור אנקדוטלי, והוא מאוד מאוד משפיע, כי אני חושב שהרבה מאוד מהחיים של רלי לגבי חינוך ובתי ספר בכלל נובעים מהחוויה הזאת. אבל דבר נוסף, וזה דבר מעניין מאוד, שוב, ואנחנו מדברים פה, אתה לא מהאסכולה של המדעים ושל המתמטיקה, אתה שייך למקומות אחרים, אבל אתה חי בתוך עולמות ובתוך משפחה שיש בה את הדברים האלו, ויש הרצאה שאני תמיד מפנה אליה, של דוקטור אביב צנזור מהטכניון, שאומר, האם ייתכן שסטודנט בטכניון לא יודע לחבר שברים?
צפיתי בשבוע.
נכון שהיא הרצאה מדהימה, וההרצאה הזאת אומרת כזה דבר, אתה יכול לבוא ולהגיד, שלא מלמדים מתמטיקה, וברמת השלוש יחידות אנשים יוצאים מטומטמים, ואתה צודק. אבל גם אומר הטכניון, מי שמתקבל לפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, זאת אומרת, האלה שסיימו חמש יחידות, בציונים הגבוהים ביותר, הקרם ודל הקרם של ישראל, כשהם מגיעים לטכניון, הטכניון רואה שחסר להם עוד כל כך הרבה חומר שהם רק שיננו ולא הבינו, עד שהמחלקה להנדסת חשמל ביקשה במחלקה למתמטיקה, לתת לה עוד שעתיים בשנה א', שזה משמעותי מבחינה לוגיסטית, כדי לסגור את הפער אצל הסטודנטים המצטיינים בארץ.
אני יכול לומר שזה אפילו יותר חמור, כי צנזור מדבר שם בהרצאה שלו, ונותן שם דוגמה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר, נניח שנו ילד בכיתה ז', ובכיתה ז', נגיד, לומדים פתיחת סוגריים, ויש לנו תלמיד, בהקבצה א' אחת, כמו שאתה תמיד אומר, רן, צודק כולם הקבצה א', תלמיד בהקבצה א' אחת, כלומר, בהקבצה א' אמיתית, הוא מקבל 80, נכון? תלמיד סביר. צנזור אומר לנו, לאותו תלמיד שקיבל 80, יהיה חסך, כנראה עד אחרית הדורות, אם הוא לא ייקח את זה ברצינות, בחיבור שברים. כי הוא קיבל 80, הוא לא קיבל 100. ועם הטיעון הזה אני ניגשתי בכיתה י' למורה שלי למתמטיקה, ואמרתי את הדבר הבא, נכון שבתחילת השנה נכשלתי, אבל במבחן האחרון של השנה קיבלתי 100. במבחן האחרון של השנה מכיל את כל החומר של כל השנה, כי תרגיל מורכב של סוף שנה י' מורכב. מכיל גם את החומר של תחילת כיתה י', גם את החומר של האמצע, גם את החומר של הסוף, כי בעצם כדי לפתור תרגיל שלם, את צריך להתמודד עם הקושי לנתח את הבעיה, ואז לעבור את כל השלבים עד שני x שווה 2, x שווה 1. ואמרת לה, קיבלתי 100, לכן מגיע לי עוד בחמש יחידות. והיא אמרה לי, אתה צודק. וכאילו שם הצלחתי, אפילו שאני ממוצע נמוך, להגיע לחמש יחידות.
אז קודם כל, אני חושב שבהקשר הזה זה נכון, פשוט הדוגמה שלך היא דוגמה שהיא לא מעידה על הכלל בדרך כלל, כי בדרך כלל ה-80 האלה, כשאתה לומד חזקות, יהיה בסוף, כשאתה לומד לוגריתמים, אז יהיה עוד, כי שמסתמך על חזקות, אז יהיה כבר 60, ולאט לאט אנשים מתייאשים. עכשיו שוב, אני רוצה לחדד, אנשים מתייאשים בשני אספקטים, או שבכיתה ח' או י' הוא סוגר את הכל ואומר, עזוב, אני הולך לשלוש יחידות, שזה באמת כיתה טיפולית, ואני לא סובל מתמטיקה, ואני עושה הרבה מאוד הרצאות בארץ, ואני שואל, מי שונא מתמטיקה, ואנשים מרימים את היד עם מה שנקרא, עם גשמק גדול מאוד, זה דבר אחד, אבל הטענה של צנזור אומרת כזה דבר, גם אם הוא לא התייאש, ויסיים חמש יחידות, יש שם פער שהוא הרבה מאוד ללמוד כמו טוקי, שכאשר אני מנסה ללמד באמת, אני צריך המון המון זמן כדי להשלים אותו.
כאשר אני רוצה ללמד באמת המדרגה הבאה, אם הוא לא רואה את הדברים בהבזק, כמו שאני מאמין 100% מהמאזינים שאני יודעים ששתי X שווה 2, אז לא צריך לעשות את התרגיל של הכל חלקי 2, שני הצדדים, אלא זה X שווה 1.
כן, ושוב, שווה מאוד, הוא מתחיל מאיזושהי דוגמה יפה, שחצי ועוד שליש, זה לא יש, זה, רוב האנשים יסכימו שזה לא שתי חמישיות, כי זה 1 ועוד 1 חלקי 2 ועוד 3, אבל 1 חלקי X ועוד 1 חלקי Y זה קצת פחות, לא אינטואיטיבי שזה 1 חלקי X ועוד Y, ו-X בחזקת N בחזקת 2, רגע, שנייה, זה כבר יותר מפחיד, רגע, אז מה עושים? וזה בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, גם יש מעברים בחשבון אינפיניטיסימלי שאני עושה, שאני, היד שלי רועדת לפני, אבל יש לי דרך לבדוק את עצמי, כי אני מכיר ומבין את החומר, ואת הדרך לבדוק את עצמך לסטודנטים טובים, או לתלמידים טובים במערכת החינוך הישראלית, אין, וזה בסה.
אז אחרי שהדאגנו את החברה, אני חושב שנתחיל כמו שהספר שלנו מתחיל. בעצם, דבר ראשון, מתחיל את הספר ב... איך בכלל אתה מתיישב ללמוד? הרי העולם שלנו כל כך מלא פיתויים וגירויים כמו פלאפון וכמו מחשב וכמו וואטסאפ פתוח פה, והתראה קופצת שם, והשעון החכם וכל הקשקושים האלה. ומאוד קשה בכלל לגרום לעצמנו לשבת וללמוד. אני זוכר שאני הייתי נער בשנות ה-90, שנות ה-2000 המוקדמות, שעוד לא היה את כל הפיתויים האלה, היה רק חלק מהם. אני זוכר שאני סידרתי את החדר שעתיים לפני שבכלל התייחסתי ללמוד, ומצאתי כל מיני דרכים משונות ומוזרות כדי לבזבז את הזמן שלי. ואתה נותן פה מלא עצות, אני אשמח אם תבחר אולי כמה עצות שתנסה לתת לנו לכל אלה שרוצים, אתה יודע, להפיק משהו מהשיחה הזאת, לפני שכמובן הם לוקחים את הקורס שלך הצלחה בלימודים, או קונים את הספר, שכמובן זה ספר בעיניי חובה בכל בית, בין בבית שיש בו כרגע תלמידים שלומדים, ובין בבית שיש בו אנשים שאומרים, אני רוצה לחזק את עצמי בכמה נקודות של מוטיבציה, או נקודות שקשורות לקריאה, או נקודות
אגב,
שקשורות
ל... אני מקבל לאחרונה כבר, בגלל שזה כבר סוף הסמסטר, אז אנשים שכבר עברו, עשו את הקורס, הצלחה בלימודים, אז הם כבר שולחים לי את הבחינות שלהם, את הציונים של הבחינות. כאילו, הנה, תראה, אתה רואה, פה השתמשתי בטכניקה של פיינמן, פה השתמשתי בפומודורו, והנה, זה אשכרה עובד, כן? אז זה, זה כיף גדול מאוד. אני רוצה להתחיל, זה לא הפרק הראשון. הפרק הראשון, שהוא מבחינתי יותר חשוב, הוא גם בהקשר הזה יותר פילוסופי, זה בעצם הרעיון הזה של מה אני בוחר, או איך אני בוחר מה ללמוד. והדבר הזה מבחינתי, לפני שאני אגיע לטיפים, שזה סבב לגמרי, אני רוצה ממש להתעכב על הנקודה הזאת, בגלל שיש שם איזה משפט שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהב, והוא הולך ככה. איזה מגניב שאתה מצטט מהספר שלך, איזה...
בדיוק, לא, אני חושב, אתה מצטט את עצמך, או מצטט מישהו אחר, נגיד את פיינמן.
כן. אז הנה, אז אני רוצה רק לכתוב את זה. אז אני, תראה, אני קראתי פה בספר, וזה המשפט, וזה מבחינתי משפט שהוא לגמרי מטורף, ללמוד באוניברסיטה מבלי לחשוב על אפשרויות הפרנסה בעתיד, זו פריבילגיה של בני עשירים בלבד. ואני חושב שהמשפט הזה הוא משפט שהוא ממש ממש חשוב. אחד הפרקים האחרונים שלך זה היה על אפשרות התעסוקה של דור הוואי, ועכשיו יש לך עוד פרק של דור הוואי בטינדר, אבל זה בדיוק העניין. הרעיון הזה של תואר כתואר כתואר, העובדה שיש לך צטלה של BA, לא מעניין אף אחד היום, כי לכולם יש תואר, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת.
ואולי טיפה לתקן, גם אם זה מעניין מישהו היום, זה יעניין הרבה פחות בעתיד. ואם אתם עושים תואר על מנת להשקיע בעתיד שלכם, אז כיום יש לכולם BA, ולכן זה פחות מעניין, כי זה לא משהו ממיין. אם יש לך תואר כמובן בהנדסת חשמל, בצנות יותר מהטכניון, כמובן שזה מעניין, הרבה מאוד מעסיקים בארץ.
סתם איך אומרים, איך הגעת לדוגמה היפה הזאת? זה באמת מרגש.
אני לא יודע, לא, תואר כפול. גם תואר בפיזיקה.
סתם זה, כן.
סתם, אנחנו לא מדברים על אף אחת קונקרטית. אף אחת קונקרטית.
זה רק, למה אתה אומר אחת? זה רק בנים יכולים להגיע לכזה הישג.
כך אמר, כן. כן. אוקיי, אז...
זה קודם כל, אני חושב שזה...
לא לעשות תואר בשביל התואר, מה שנקרא.
לא, עכשיו, אני גם מסכים לך בנקודה הזאת. זה גם עכשיו לא עוזר. ברוך השם, לפני הרבה שנים היה מערכון של רותם אבוע, אבל בי כללי נגמר, אין את זה. וזה משהו אחד. והדבר השני גם, אני נמצא בשואו ביזנס באיזשהו אספקט, אתה... אני קשה לי לקרוא, אתה יודע, למה שאני עושה שם, אבל יש, אתה יודע, שאנשים צריכים להסתכל למציאות בעיניים, וכמו שכן רובינסון אמר, שפלואו זה המקום, או אלמנט, זה המקום שבו הכישרונות והיכולת שלך נפגשים. והרבה אנשים, אתה יודע, תהיה אמיתי לגבי עצמך. אתה אוהב ספרות, אתה אוהב היסטוריה מצוין. תשמע את הפודקאסטים של תמיר דורטל, ואתה יודע, ותהיה מנוי, ויש שיעור בימי חמישי. לא צריך להיות עם תואר בשביל זה. אל, אתה יודע, אתה אוהב ביולוגיה ימית מצוין, יש סרטונים נהדרים בנטפליקס.
זאת אומרת, נהדרים? נכון. הרבה יותר טובים מאשר כל מרצה.
נכון, ורוב האנשים, אתה יודע, הבן שלי לומד פילוסופיה, אתה יודע, ילד בן 14, ואתה יודע, נותן לו את עולמה של סופי ועניינים, יש ספרים נהדרים, ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה, לפי דעתי, זה מיותר. עכשיו, יש הרבה דיבורים שבערוץ הזה אני לא סובל את ה-humanities. היית אצלי בבית, רוב הספרים שלי זה humanities, רוב הערוץ שלי זה humanities. אני פשוט חושב שבן אדם כדי להתפרנס, לא יכול להתפרנס מה-humanities ב, אתה יודע, בהסתברות מאוד גבוהה, כמו שלרמי לוי אין בגרות. מה זה אומר? מה זה שטויות האלה, אתה מבין? זה משהו...
לא, אבל אני אגיד את זה אחרת, כי אני אמרתי זה גם בפרק הקצר שלי, שעשיתי על דור הוואי והאקדמיה, האקדמיה מכשירה אותך להיות חוקר באקדמיה. יש לי חבר, שכבר מהמכינה בגיל 18, הוא היה באמצע תואר ראשון, והיום הוא בפוסט-דוק בקמבריג', בפילוסופיה. אז בן אדם כזה, שאתה רואה שיש לו כישרון גם לכתיבה, גם להבנה, גם אוהב כל היום לשבת, והוא יכול תוך כדי כל הבלגן של המכינה, ואתה יודע, של כל הפעילויות שהולכות שם, למצוא את השלוש שעות ביום, לקרוא ולכתוב ולכתוב סמינריונית, הוא מתאים לזה. הוא הבן אדם שיגיע לקמבריג', הוא הבן אדם שיתפרנס. דרך אגב, יכול להיות שגם הוא לא יצטרך למצוא משרה בארץ.
זה טירוף מוחלט, זה הכל, פשוט מי שרוצה, אתה יודע, יש את הפרק שלי, שאני חושב שהוא פרק מצוין של כל שקרי האקדמיה, שכל מי שמנסה לחשוב על משהו באקדמיה, שווה לו לראות את הפרק הזה. זה באמת, תמר ואלמוג עשו שם עבודה נהדרת. זה קודם כל. אז זה דבר אחד. וזה אני חושב משהו שהוא משמעותי. זאת אומרת, הספר הזה מתעסק רק בדבר אחד. אם אתה הולך ללמוד באוניברסיטה, א', תבחר מקצוע שהוא מסונחרן עם הכישרונות שלך, כן? לי, אני הרבה פעמים, הרבה שנים הרציתי בצבא לאנשים שמשתחררים לגבי אפשרויות למידה. ואני הרציתי בתור הזה שמבין בהנדסה, אז הסברתי מה זה...
הקורס משתחררים.
נכון, בדיוק, אז אני הייתי אחד מהרובריקות האלה לגבי הנדסה, והרבה פעמים הייתה השאלה, איך אני יודע אם אני מתאים להנדסה? כן? איך אני יודע אם אני מתאים להנדסה? עכשיו, לי הייתה תמיד אותה תשובה, אתם יכולים לקבל אותה, אתם יכולים לא לקבל אותה, אבל היא לא PC ואין מה לעשות, כי היא נכונה. כמו שכבר אמרו חז"ל, המציאות... זה מה שנשאר כשאנחנו בוחרים להתעלם ממה שלא נוח לנו, כן? אז אני אומר, אם היית בחמש חידות מתמטיקה, ואת אוהב פיזיקה, ושיחקת הרבה בלגו בתור ילד, ואת אוהב לפרק, ואתה אוהב לתכנת, וכבר עשית דברים כאלה, ולקחת קורסים כאלה, וזה, אז כנראה שזה מתאים לך, כן? ואתה כזה, אתה אחד כזה שאוהב לפתור בעיות, ואתה נחשב חכם. עכשיו, האם יכול להיות שבן אדם...
באמת, אתה לא רוצה לעבוד עם אנשים, אתה רוצה לשבת כל היום ליד מחשב.
עכשיו, זה לא רק, יש הרבה אנשים שעובדים שם עם אנשים, אבל הנקודה היא שאם היית בשלוש יחידות, ואתה אף פעם לא עשית דברים כאלה, וזה אף פעם לא עניין אותך, כן? בן אדם שהולך למדעי המחשב, תכנת את הפעם בחיים שלך, נהנית מזה, שמעת אנשים שמתכנתים, ראית מה זה? יש אנשים שמגיעים למדעי המחשב, והגיעו מתכנתים, ונהנו מזה, ויש אנשים שבאו בגלל אני לא יודע מה, איזה טייטל. עכשיו, יכול להיות שבן אדם יכול לעשות מטמורפוזה מטורפת, אבל מבחינת הסתברות, לך למקומות שבהם יש לך יכולת יותר גבוהה לתרום. או לתרום לך, או לתרום לך.
שבהם יש לך כישרון, ודרך אגב, אני לא רוצה להיות כל כך פסקני כמוך, אני רוצה כן לאפשר לאנשים את המרווח תמרון הזה, להגיד להם, אף פעם לא תכנתתם, ואתם חושבים לעשות תואר במדעי המחשב? תעשו קורס קטן במוק,
נכון,
באינטרנט, ותנסו לראות אם אתם אוהבים לתכנת, אם אתם אוהבים לפתור בעיות. לפני כמה ימים שאלתי מישהו אם הוא יכול לעשות לי איזשהו תוכנה קטנה שפותרת את הקומבינציה של מחשב, של לא מחשב, של מנעול כזה, של אופניים. יש בו 1, 2, 3, 4, אם הוא מסוגל לתכנת תוכנה כזאת. זאת אומרת לי, כן, זה קל, זה ייקח לי 5 דקות, אבל הוא יודע לחשוב על זה. עכשיו, אם השאלה, האם אתה יודע לתכנת דבר כזה שיפתור לך את האופניים, אתה אומר, עזב אותי. זה לא מהדברים שמעניינים אותי, אז אתה לא מהנדס.
נכון.
ואתה גם לא תהיה מהנדס, כי אתה לא אוהב את זה.
ויש פה עוד משהו, ואני חושב ושוב, אני בכוונה מתעסק בצד שהוא יותר פילוסופי פה, ועוד מעט אני אגיע גם לטכניקות, אבל הצד הפילוסופי פה הוא ממש ממש חשוב. גם אם אתה תלך למכללה ותתקבל, ויש מכללות שאתה צריך דופק כדי להתקבל אליהן, ואתה תסיים בשיניים, ואני מלמד גם באוניברסיטה וגם במכללות, אז אני רואה את ההבדלים. בסופו של דבר, כשאתה תצא לשוק העבודה, אז אתה תתחרה מול אנשים שסיימו באריאל ובבר אילן, ואחרי זה בתל אביב, אחרי זה בטכניון, ואז גם אם בשיניים תסיים, בקונקורנציה שלך, בתחרות שלך אל מול מי שנמצא במקומות אחרים, אתה תמיד תהיה inferior, כן? אגב, גם כשאני מלמד באריאל, אני אומר לאנשים, תקשיבו, יש פה פיל בחדר, אתה מגיע מאריאל, קורות החיים שלך הם קורות חיים שמסתכלים עליו עם סימן שאלה, ו... כשמישהו מגיע עם מצטיין כפול מהטכניון, כל מה שהוא צריך זה לא לחרבן את הרעיון עבודה, כאילו, אל תגיד אללה וואקבר ו...
ותרצח מישהו דרך כדי.
כן, ותשתין על המשרד, על השולחן של הבוס, וזה בסדר. רק באמת, יש אנשים שבשלב רעיון העבודה רק רוצים לראות שהם לא פסיכופטים, אבל יש אנשים שלא. יש אנשים שבשלב רעיון העבודה צריכים להפגיז יותר מזה. יש אנשים שבשלב רעיון העבודה, אם הם נכשלים, אז זה לא רק מסמן אותם כגרועים, זה מסמן את המוסד עצמו כגרוע. אם מישהו מחרבן רעיון עבודה והוא מהטכניון, זה לא מלכלך את השם של הטכניון, אוקיי? ולכן, תדע למה אתה נכנס, תדעי למה את נכנסת, וזה באמת מבחינתי משהו שהוא משמעותי, והנקודה שאתה אומר שניתן היום לגעת, או להבין מה זה מתמטיקה, או מה זה תכנות, או מה זה whatever שאתם לא רוצים בחינם, בקורס אונליין, היא מדהימה, פשוט מדהימה.
ا רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ואחרי הפרק שאני הוצאתי על דור הוואי ועל זה שהוא עומד לסגור את שערי האקדמיה, התייעצתי עם כמה וכמה נשות כוח אדם, נשים שהן הרבה שנים בתחום, בהייטק, וכולן אמרו לי שבתקופות של גאות במשק, כמו התקופה של לפני 3 חודשים, כשהבורסה הייתה בשיאה, הם לקחו לחברות שלהם אנשים ללא השכלה, ללא שום דבר, בוגרי צבא עם קצת ראש, לא בוגרי 8200, שזה כבר מתכנתים ונוסעים מניסיון, ופשוט קיבלו אותם לחברות שלהם, והם השקיעו את החודשיים שלושה בשביל ללמד אותם בתוך החברה. זאת אומרת, כיום בעידן ההייטק, בעידן של גאות כלכלית, כרגע אנחנו קצת בירידה, אז מפטרים עובדים ולא סוחרים עובדים ללא השכלה, יש גם הזדמנויות העסקה בלי לימודים בכלל.
בעולם המודרני, עצמה. השאלה מה אתה יודע לעשות, או מה תיק העבודות שלך חשובה לאין ארוך מהשאלה איפה למדת, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד אספקטים, וזה מה שצריך לדעת. אני רוצה בן אדם שיודע ללמוד, שיודע לקחת את הדברים האלה, איך ההוא מדור הוואי סיפר שם שהיה איזה, יש איזה בחור שסיים תואר שני, אני לא יודע מה, בתרגום מהעברית, ועכשיו חצי שנה ולא מצא עבודה, עד שהוא החליט שהוא לומד 3 חודשים אקסל ביוטיוב, ומצא עבודה ברמה אחרת לגמרי. אני חושב שזאת נקודה, זאת הנקודה.
רואים אותו מקרטס עם הטנביס, כאילו שמו אדם של סטטוס.
זאת הנקודה, בן אדם שיושב 3 חודשים, שסיים תואר שני בתרגום ויכול לדחוף אותו, לעומת זאת, עשה 3 חודשים יוטיוב, אקסל ביוטיוב,
והוא לא
אומר את זה.
אפילו לא מוק רציני, יוטיוב סתם שטויות.
אקסל ביוטיוב. אגב, מי ששומע אותנו ואומר, מה צריך ללמוד אקסל ביוטיוב, אני יודע אקסל. אז יש רק שאלה אחת, שבעצם, לפי דעתי השאלה הזאת היא בעצם קו פרשת המים, אם אתה יודע אקסל או לא, אם אתה עושה טבלאות פיבוט. אם אתה לא יודע לעשות טבלאות פיבוט, או שאתה לא יודע מה זה טבלאות פיבוט, אז אתה לא יודע אקסל, כן? אז לכן שאף מישהו לא יגיד, רגע, אבל אני עושה טבלאות באקסל, מה הבעיה? כאילו, למה צריך ללמוד את זה, כן? אז אקסל באמת...
זה מגיע מוכן עם טבלה, אני פותח ויש טבלה.
יש טבלה, נכון. אז אקסל זה באמת משהו שהוא מאוד 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 משמעותי, וזאת הנקודה. והיום באמת ניתן ללמוד הרבה מאוד דברים לבד, וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו, כי בסופו של דבר אני מלמד היום פייתון 3.8, עוד מעט שיצא פייתון 4, מה אני אעשה? אני מלמד OpenCV 4, יצא OpenCV 5, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, בוא נתקדם ל...
יאללה, בוא נתקדם למוטיבציה. אני חייב לומר לך שמאז שקראתי את המשפט הבא, אני רגע אקריא אותו מתוך הספר הטוב הזה, אני התחלתי לעשות כל בוקר אימון, התחלתי לפני כל פעם שאני שותה קפה לעשות מתח ושכיבות צמיחה, ווואלה, תוצאות מדברות בעד עצמם, אני לאט לאט מעלה את המספר מתח ושכיבות צמיחה, ואני גם מרגיש שקיבלתי פרס. כאשר אתם יודעים שלא בודקים הודעות וואטסאפ לפני שאוכלים ארוחת בוקר, ולא אוכלים ארוחת בוקר לפני אימון, יש סיכוי שלא תתחרדנו במיטה. זאת אומרת, אם הפלאפון קרוב אליך במיטה, ואתה בודק את השעון מעורר וישר אתם חצי עין בודק את הפומו שלך, לבדוק אם מישהו שלח לך איזו הודעה, זה מצב אחד, ובמצב הזה אתה תתחרדן, ואתה אפילו יש סיכוי שתחזור לישון אחרי שבדקת שאף אחד לא חיפש אותך, או תתחיל לגלוש איזה חצי שעה בתוך המיטה, מתחת לפוך, ולבדוק מה חדש בעולם, אבל במצב שבו אתה יודע שאתה תזכה בממתק הזה, שנקרא קורטיזול, שנקרא תשומת לב מהוואטסאפ או מהפייסבוק או מכל אפליקציה אחרת, רק אחרי שעשית את המוטל עליך, כלומר הלכת לשירותים, תרסחת שיניים, התלבשת, התפללת, ואחר כך, לפני הקפה רק, או אחרי הקפה, סליחה, לפני הקפה רק, אחרי שעשית איזה אימון קטן, מותר לך לבדוק, יש סיכוי שתעשה את כל הדברים האלה, והזמן שלך יהיה הרבה יותר יעיל. אז עזוב אותך רגע לימודים, פשוט אתה תתחיל את היום שלך מנקודת פתיחה הרבה יותר טובה.
אתה אומר, אף אחד בארס דווי לא אומר לעצמו, חבל שלא ראיתי יותר סרטוני יוטיוב, אני ממש, זה נורא מתסכל, אבל הרמח"ל במסילת ישרים מתחיל שלא באתי להגיד לכם דברים שאתם לא יודעים. זה מה שהוא מתחיל, ואתה אומר לעצמך, תכלס, זה נורא הגיוני מה שהוא מדבר, אז למה אף אחד לא עושה את זה? זאת, כאילו, כל מה שאתה אומר זה נכון, וזה נכון ב-100%, והשאלה היא, איך קורה? שאנחנו לא עושים שום דבר, וזה מחזיר אותי לשיחה עם אנס חמדן, עם יוסי גבני שהייתה אצלי בערוץ, ואנס חמדן בעצם אומר, גבר זה כמו בצל. אתה מקלף בצל, אתה לא תראה פסיפלורה. זה, זה, זה מוצר מטומטם. מוצר מטומטם, אין מה לעשות. גבר זה מוצר מטומטם, הוא אומר שם לבת זוג שלו, את צריכה לבוא אליו עם פונפוני ולהגיד לו, אני אוהבת אותך וזה. באמת לא, אבל זה נשמע לך, אבל זה נשמע מטומטם. הוא אומר, נכון, כי גבר זה דבר מטומטם, ובהכללה בן אדם זה דבר מטומטם. תומאס פרנק מדבר על זה, שהוא מכוון טוויטר לשבע בבוקר, שאומר, אני עצלן וטיפש, ואם תגיבו לי תקבלו $10, כדי שהוא יקום ב10:50 ויחבא את הטוויטר הזה. זה מה שאנשים עושים. אני הכרתי בן אדם שתרם לארגון נאו-נאצי כסף, יש אפילו אתרים כאלה, יהודי, אם הוא לא ישלים את הדברים. זה האמת. האמת זה שאנשים הם אנשים חלשים מאוד. אפשר לקחת את ג'יימס קליר, אני לא יודע איפה הספר הזה, עכשיו אני כוח.
הנה, לא, אני אומר, אתה בתחום שלנו, אני יודע שאם אני לא אקבע שיחה על ספר שאני עכשיו רוצה לצלוח אותו, נגיד בספר שלך, ישב לי על המדף, באמת חצי שנה מאז שנתת לי אותו, אמרתי, אם לא נקבע שיחה, זה לא יקרה. והנה, זה קרה, סיימתי אותו תוך יום.
נכון, נכון, מה שמזכיר לנו את דאגלס אדמס, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכון? אני אוהב מאוד דדליינים, ואת הצליל שהם עושים כשהם חולפים על ידך, אתה מבין? אז יש לנו את ג'יימס קליר, כן, שכתב את אטומיק הביטס, שבעצם אומר, תקשיב טוב, ההישגים שלך בחיים לא יגיעו לרמת האספירציות שלך, אלא הם ייפלו לרמת ההרגלים שלך, וזה מחזיר אותנו לשמונה פרקים ולאריסטו, בסופו של דבר, ששמונה פרקים זה צ'אנלינג בערבית שלו, שאומר שבסופו של דבר, רוב ההחלטות בחיים הן החלטות שנמצאות על טייס אוטומטי, וטייס אוטומטי זה דבר כאילו, אתה צריך שהטייס האוטומטי שלך יהיה בסדר. זה מחזיר אותנו לג'ונתן הייד, שאומר שאתה לא יכול לעבוד עם כוח רצון. אם אתה, יש לך את הטלפון מול העיניים, ואם יש לך קולה במקרר, ואם יש לך אינטרנט בלי, עם פורנו, אתה, זה לא עובד.
אתה בסוף,
כן,
הפיל את הוואטסאפ, תוך כדי סרטון פורנו, תוך כדי שאתה לוגם קולה.
איי,
זה
איי,
מה שיקרה, איי, זה איי. מה שיקרה.
כן, נכון, אתה יודע
לא,
איך,
אבל אשתי, באמת.
איך אשתי מגדירה את, את המילה עוננות? אני לא, אני חושב שזאת הגדרה נהדרת. היא אומרת, עוננות זה כל דבר שמשמח אותך ולא מביא תועלת, כן? עכשיו, יש המון דברים של עוננות בחיים שלנו, כן? אני יודע, זה בדיוק העניין. ג'ונתן נייט לוקח את הנקודה הזאת ובעצם אומר, תקשיב, זה בדיוק הנקודה. הרציונל זה הרוכב, האי רציונל או, או, או כל המאבקים והרצון, כמו ששופנהאואר יקרא לזה, זה הפיל. כוח רצון זה שהרוכב לוקח את הפיל נגד רצונו למקום שהרוכב רוצה והפיל לא רוצה להיות. בסוף הפיל לא ילך והרוכב יהיה מותש. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה.
אז בעצם כמו עם ילדים קטנים, כדי שהם יעשו משהו, אנחנו לא קודם כל נותנים להם ממתק ואז אומרים להם תעשו משהו, כי אז הם חסרי מוטיבציה. אנחנו מבקשים לעשות משהו, ואומרים להם, אם תעשו כך וכך, תקבלו מתנה, תקבלו שוקולד, תקבלו הפתעה.
דופמין
ואז הדברים אינו, קורים.
אינו הורמון, הוא לא ניורוטרנסמיטר של הנאה, זה ניורוטרנסמיטר של ציפייה להנאה, שהוא חזק יותר מהנאה עצמה. הציפייה לפרס יותר חזקה מהפרס, וזה בדיוק העניין, כן, אתה יודע, אוקיי, אני מסיים את זה, אני שותה קפה, אני מסיים את זה, אני ביוטיוב, אני מסיים את זה, יש פונקציה ביוטיוב, כן, נקרא לצפייה מאוחרת. סתם, אתה יודע, סתם תיקח דוגמה אחת, כל סרטון שאתה רוצה לראות, מופרע ומופרח ככל שיהיה, שים לצפייה מאוחרת. עכשיו, זה קשה מאוד לעשות את זה, כן? עכשיו,
אלה הם כן מתרגלים, דרך אגב, אלה הם כן מתרגלים, אם מתרגלים זה קל.
כן, נכון, אבל עכשיו, עכשיו, אתה גם יכול לעזור לעצמך בזה שעכשיו היוטיוב סגור, כן? אתה יודע, עכשיו היוטיוב סגור ברמה של קוד, אתה יודע, אפל מאוד בקטע של זה, הספארי, אתה אומר איזה אתרים, כמו שאתה עושה לעצמך, כן? אתה יודע, אני לא צריך אינטרנט כל הזמן. ג'יימס קליר מספר, כן, הוא בשעה 11 בלילה, הראוטר שלו נופל, כן? יש לו ראוטר שבשעה 11 בלילה אין כלום. רנדי פאו סיפר בזמנו שאנשים שיש להם משפחות מסיימים את הדוקטורט יותר מהר. איך זה יכול להיות? יש לך אישה ויש לך ילדים ויש לך קניות. למה? כי בן אדם שיודע שיש לו אישה וילדים, בזמן שהוא נמצא, הוא עובד.
כשעובדים, עובדים.
כשבן אדם יודע שבשעה 17:00 אחרי הצהריים הוא סוגר, לא אין שום דבר, זה יש לו יותר אינטרס לבוא ולעבוד. עכשיו, אני ראיתי סטודנטים, תקשיב, אתה יודע, אני מסתובב בספריות של האוניברסיטה, אתה יודע, אתה רואה סטודנטים לומדים לבחינה, עם וואטסאפ ופייסבוק פתוח, ולא רק זה, אלא גם השטן בכבודו בעצמו, שם להם את ההתראות.
קופצות.
אלוהים יעזור, זה באמת, שתדע לך, אני לא מאמין בגיהנום, כי זה המצאה של הגויים. אבל מי שהמציא את ההתראות הקופצות האלה, הוא בטוח הולך לגיהנום.
פשוט... אז באמת, בוא נדבר על הנקודה אולי הכי חשובה בספר, מעבר למוטיבציה, שנגיד שאיכשהו לקחנו חלק מהדברים האלה ויישמנו אותם. עדיין למידה זה דבר מאוד מורכב, ואתה נותן פה שיטה, שהיא שיטת פומודורו, שגם דיברת עליה בסרטונים אחרים, אבל חשוב באמת לדבר עליה, ולו רק בגלל שאם אתם לומדים שיטה אחת מהספר, תלמדו את הדבר הזה, והממוצע שלכם יקפוץ בכמה עשרות נקודות.
כן, שיטת פומודורו, וזה אנשים... שיטת פומודורו בעצם אומרת את הדבר הבא. האם יש לי מטריקה, אני כל כך אוהב את, את המילה הזו, כאילו מדד, סרגל של כמה למדתי היום. אתה יכול לקחת את הסרגל של מתי הרגל שלך נכנסה לראשונה היום לספרייה.
שזה שקר גמור.
רגע, ומתי הרגל שלך יצאה מהספרייה, ולעשות זה פחות זה. אבל אז אתה תקבל את המדד של זמן הברוטו שהיית במתחם הספרייה. עכשיו, אנשים בטעות חושבים שיש קשר בין המדד הזה ובין הזמן שבו למדת. אבל אין שום קשר בין המדד הזה, וכל בן אדם שאי פעם היה בספרייה בתקופת בחינות, פשוט, אתה יודע, שיעצום את העיניים ויחזור קצת אחורה ויראה בדיוק למה אני מתכוון, כן? והמדד הזה הוא מדד שנקרא פומודורו. עכשיו, הרעיון של פומודורו אומר את הדבר הבא, לרובנו יש הפרעות קשב. אני דיברתי עם פרופסור נתן וטנברג, שהוא אחד מהמומחים הגדולים בארץ להפרעות קשב אצל ילדים, וכנראה בעולם. הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה לכתוב ספר, ואני לא מצליח להביא את עצמי, לכתוב ספר על הפרעות קשב, בגלל שיש לי הפרעות קשב. אתה מבין? וזה בן אדם שלא מאובחן קלינית עם הפרעות קשב, אבל לכולם יש הפרעות קשב כל הזמן. מה זה אומר? שאנשים אחרי 25 דקות, 30 דקות שאנשים לומדים, בדרך כלל זה משהו מתמסמס. עכשיו, ברוך השם שיש קדושי עליון שיכולים ללמוד הרבה. רובנו לא וצריכים להתרגל לזה. ולכן שיטת פומודורו, שזה בעצם באיטלקית זה עגבניה, אבל זה בעצם איזשהו טיימר שנראה כמו עגבניה, אומרת את הדבר הבא.
הטיימר של המטבח, הטיימר של המטבח, בוא נעשה את זה פשוט. הטיימר של
המטבח, כן.
הטיימר שעושים צ'ק, ואז הוא עושה טרררר בסוף.
25 דקות של לימוד אינטנסיבי. בלימוד הזה אתה לא עושה, אתה לא אוכל, אם אתה רוצה לשתות מים, אתה לא אוכל, אתה לא בטלפון, אתה לא באינטרנט, אני אגיד את זה שוב, אתה לא באינטרנט, זה כל כך חשוב.
אתה לא עונה לאף אחד לוואטסאפ, לא שנייה, לא כלום.
האינטרנט במצב טיסה. עכשיו, אני יודע שיש אנשים שיגידו, כן, אבל אני חייב בסטאק אוברפלואו, תתמודד. על זה, אם יש נקודת קשל של הפומודורו, זה אנשים שמרשים לעצמם אינטרנט בשביל משהו ספציפי. לא, אתה לא באינטרנט כלום. אם יש לך משהו שאתה צריך באינטרנט, תכתוב, יש לך פה דף, תכתוב, רגע, אני צריך לבדוק איך עושים מיון בפייתון בטיים שהוא פחות מ-N-Login. סבבה, תכתוב, תבדוק אחרי זה.
דרך אגב, זה גם שיטה מעולה לתפילות. אני כשאני ניגש להתפלל, ישר כל המחשבות שלי על סידורים, פתאום צצים לסידורים לפני חודשיים, לוקח דף ונייר, כותב, מה הסיפור? טלפון בצד.
עכשיו, וזה 25 דקות שבהם אתה לומד. לא עונה לאנשים. אגב, גם יש אנשים שעשו שלטים, ראיתי. אני, עזוב אותי, אני עכשיו לומד, כן? אל דבר איתי. 25 דקות. עכשיו, הדבר הזה נותן כמה וכמה דברים. קודם כל, אתה יודע שיש לך התחלה ויש לך סוף. הדבר השני, והוא יותר משמעותי, בייחוד בתחומים קשים, אתה נניח פותר בעיה עכשיו בפיזיקה, כן? או במתמטיקה, או במדעי המחשב, או בשקר כלשהו אחר. אתה לא יודע שהבעיה תיפטר תוך 25 דקות. לפעמים כן, לפעמים ייקח לארבעה ימים להיפטר. אתה בעצם מעסיק את עצמך, לא בהאם אני פותר את הבעיה או לא, שזה גם מכניס סטרס למערכת. רגע, אני אצליח, לא. אתה עכשיו 25 דקות מתעסק בלנסות לפתור את הבעיה. יש גם את הנוירופיזיולוגיה של למה זה עובד עם השני מצבי חשיבה, שזה פרק אחר, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. ואז יש לך 5 דקות הפסקה. עוד 25 דקות, עוד 5 דקות הפסקה, עושה את זה 4 פעמים, ואז יש לך איזה חצי שעה הפסקה. 4 פעמים, בואו נעשה את החישוב, 4 פעמים זה 25 דקות כפול 4, זה בעצם יוצא 100 דקות. 100 דקות זה שעה ו-40. בכלל שעה ו-40, מה זה, בן אדם הגיע לספרייה ב-8 בבוקר, וחזר ב-9 בערב,
הוא למד רק שעה ו-40.
הוא למד 12 שעות, מה אתה בקטע של זה? אבל מסתבר שכאשר אתה בודק כמה פומודורו עשית, אתה רואה שמדובר במשהו אחר לגמרי, בדיוק כמו שאנשים יכולים להיות בחדר כושר 3 שעות, ואנשים אחרים עושים אימון של 40 דקות, ואחד נראה כמו סוס, ואחד נראה כמו מדוזה. למה?
כי הראשון רק פלירטט עם הבנות, הוא לא, בכלל לא עשה אימון.
אגב, זה גם דבר חשוב, רק השאלה, האם זאת פונקציית המטרה שלו, זאת השאלה. אתה מבין? ואם פונקציית המטרה שלך זה למידה, פומודורו גם עוזר לך עכשיו להתרכז. עכשיו, באמת זה קשה להתרכז, באמת, אתה יודע, יש לי שם פרק על איך לקרוא ספרים, אנשים קשה להם להתרכז, קשה להם לקרוא ספרים, קשה להם להחזיק חומר. עכשיו, לפעמים זה בעייתי, כי כדי להחזיק חומר משמעותי, אתה צריך להתרכז הרבה זמן, כן? איך החזון איש אמר? רק בשעה הראשונה שאני לומד, אני מרגיש שחם לי או שקר לי, אחרי זה אני כבר בעולמות עליונים. רובנו לא החזון איש, רובנו לא מסוגלים. עכשיו, איפה אתה רואה את זה? אצל רופאים שלומדים למועד א', למועד, נו, איך זה נקרא? לא למועד א'.
ההסמכה הראשונית של שלב א' ושלב ב'.
תקשיב, רופאים שאין להם שום בעוד קשב, לוקחים רטלין כדי ללמוד 12 שעות רצוף, אתה יודע. אבל אנחנו לא שם. פשוט תגיע למצב שאתה יכול להגיד לעצמך, עשיתי 5 פומודורו היום. עכשיו, למה זה טוב? א', אתה יודע כמה למדת, אבל דבר שני, אתה גם יודע אם מחר למדת יותר או פחות. יש לך מעקב. זה כמו שפעם אחותי למדה בקלרינט, אז היא למדה את השיר קנקן. אז אתה אומר, אתה רוצה להתאמן עליו, הרי זה שיר שצריך לעשות אותו, אומר, פתח סטופר, תגיד, אוקיי, עשיתי את זה ב-43 דקות, אני יכול לרדת מזה, כן או לא? עשיתי אתמול 5 פומודורו, היום בעזרת השם 6 פומודורו. אני רוצה להגיע למצב של 10 פומודורו. אגב, מה זה 10 פומודורו? לכאורה 10 פומודורו זה 250 דקות, זה 4 שעות ו-10 דקות, לכאורה זה כלום, אתם עושים את זה כל יום. נראה, אני, איך אומרים, I challenge you, לעשות 10 פומודורו ביום. נראה אתכם, תראו שאתם לא מצליחים, כי זה לימוד אמיתי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
ומפה אתה עובר גם לקריאת ספרים, כמובן אתה נותן עוד הרבה שיטות וזה, אבל בקריאת ספרים אני חייב לומר, שאני לא תלמיד שלך, אבל אני עושה בדיוק את השיטה הזאת, כמו שאתם רואים על ספר הצלחה בלימודים אצלי, מסומן במלא דגלונים, ואם נשלוף כאן גם את חוקת החירות, אתם תראו בדיוק את
אותו דבר. חוקת החירות אתה פירקת לגמרי, אלוהים
יאללה. כל הספרים שלי עם 1,000 סימונים, והספר החדש של יורם חזוני, יש בו 100 סימונים, כי הקשבתי לו כאודיובוק, אבל בקיצור, כל הספרים שלי עם סימונים, אני מרשה לכתוב בתוך ספרים, ולכן גם כשאני מגיע לשיחה הזאת איתך, אני לא צריך לקרוא מחדש את הספר, אני לא צריך להתכונן, למרות שסיימתי אותו כבר לפני שבועיים, כי הכל כתוב לי בספר, זאת אומרת, הספר מלא סימונים ומרקורים, ואתה מבקש לא רק למרקר דברים חשובים לך בספרים, אלא גם לכתוב בצד את התובנות.
ממש ממש נכון, ממש ממש נכון.
למה?
אני אגיד לך כזה דבר, אחד הדברים המדהימים, לפני כמה זמן קראתי את האוטוביוגרפיה של דרווין, כן? והוא מדבר שם על מקולי, כן? ההיסטוריון מקולי, שיש שם את השיטה של מקולי, והוא אומר שהם היו הולכים ככה למקולי, הם היו הולכים, היה לו איזשהו חבר והיו יושבים אצל מקולי, ובהתחלה הם היו מתלבטים לגבי איזושהי עובדה, עד שהם הבינו שמה שמקולי אומר, מקולי צודק. מה שמקולי אומר, מקולי צודק. כאילו, דרווין, באוטוביוגרפיה שלו, מספר שההיסטוריון מקולי היה כזה חכם, שכאשר אנשים חכמים מאוד ישבו והיסטוריונים וזה, ואמרו, אוקיי, מה היה, מה באמת היה? שאל את מקולי. ומה היא השיטה של מקולי? זה הדבר הנה. מהי השיטה של מקולי שהוא ידע הכל וזכר הכל? ומקולי אומר כזה דבר, הוא אומר, אני גיליתי, אתה יודע, לא, אני אקרא את זה בפה, אני אעשה כבוד למקולי. מקולי אומר משהו כזה, הוא אומר, אני גיליתי שאני קורא המון, אני קורא המון וזה לא עוזר לי. אני גיליתי שאני קורא המון ואני לא זוכר שום דבר. זה עמוד 143. אז הוא אומר כזה דבר, בשולי כל עמוד שאני קורא, אני יוצר את עצמי, אני יוצר ומכריח את עצמי לתת סיכום של מה שקראתי באותו עמוד. בהתחלה זה הצריך אותי לקרוא את אותו עמוד 3 או 4 פעמים לפני שהבנתי בדיוק על מה העמוד דיבר. אבל המשכתי עם התוכנית, ועכשיו אחרי שאני קורא ספר פעם אחת, אני כמעט יכול לדקלם אותו מההתחלה לסוף. אני חייב להגיד לכם שאני עושה את הדבר הזה, אני לא עושה את זה על ספר שלי, אני עושה את זה על עמודים, כל עמוד אני זוכר. עכשיו, זה קשה, זה קשה, זה קשה מאוד, כי אתה באמת לא זוכר את הספר, אתה אומר, אוקיי, על מה העמוד הזה דיבר? זה מחזיר אותנו לרעיון של אקטיב ריקול, לרעיון הזה של לבחון את עצמך. לבחון את עצמך, הוא, זה ההגדרה של לימודים. הרבה אנשים קוראים את החומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא עוזר. תבחן את עצמך, תשאל את עצמך, האם אני יכול להסביר את הרעיון למישהו אחר, כן? מה שאתה עושה, ראיתי, אתה יודע, אני חייב, איך אומרים, להרים לך, אבל זה באמת נכון. בשיחה, בסדרת שיחות עם עליז מורה, אתה יודע, כאילו, רואים שאתה מכיר את הדברים, אתה יודע, את מקיאוולי, גם כי ארז זה של אופריק שלו, אבל גם, אתה יודע, אתה היית שם בתוך הזמן הזה כל כך הרבה, רואים שאתה מונח בחומר, והדבר הזה, כי אתה יכול לחזור על הרעיון, לעשות לו ארטיקולציה, לפרמל אותו, והדבר הזה, זה הגדרה של ידע, כן? מה אמר מקיאוולי? אני יודע להגיד מה אמר מקיאוולי, לא אם אני אקרא שוב, אלא כי אני אמרתי את זה, כן? לימוד, וזה מה שאנשים מפספסים, זה לא הקונספט, או זה לא הרעיון של להכניס חומר פנים על הראש, אלא יותר מכל דבר, היכולת שלך להוציא חומר מהראש.
אז בוא רגע, באמת נחזור על המשפטים האחרונים שלך, כי הם אולי הכי חשובים שיש. יש את הלהכניס, יש את הללמוד. הללמוד הוא יפה וטוב והוא חשוב, ובלי הללמוד אתה לעולם לא תוכל לשלוף. אבל יש לנו באמת בעיה אמיתית בלשלוף. זאת אומרת, כשם שצריך להתאמן על הללמוד, כמו שאשתך היקרה, התאמן הרבה מאוד על הללמוד, והשליפה הלכה לה בצורה קלה בתיכון. אבל אז זה הגיע לפיזיקה, באוניברסיטת תל אביב, והיא פשוט לא הצליחה לשלוף. השליפה היא גם תהליך חשוב, בין בהומניטיז, ששנינו מזלזלים ובצדק לעומת המתמטיקות, אבל גם בלשלוף, מאוד קל לשלוף את העמוד האחרון שקראת. בוא תשלוף לי עכשיו 10 עמודים אחורה. בוא תשלוף לי עכשיו את ההקדמה. נראה אם אתה זוכר את ההקדמה. עכשיו אתה אומר שיש, ההקדמה יושבת שם ברובד התחתון, יושבת בתחתית של ארגז התפוזים, ובשביל לשלוף אותה, תדמיינו את היד שלכם, לא משנה כמה אתם חזקים, לשלוף משהו מתחתית הארגז זה מאוד קשה. אבל אם עשיתם את זה פעם אחת, ופעם שנייה, זה כבר יותר למעלה, התפוז הזה. זאת אומרת, כשם שצריך להתאמן על לזכור, לקרוא את החומר באמת פעם אחת, צריך גם להתאמן על שנייה. הפרק הבא, רק מלקרוא את הכותרת שלו, אם אני מסוגל לומר 3-4 דברים חשובים מתוך הפרק. כן. יופי, עכשיו את השאר הדברים תכתוב על כרטיסייה, ותתאמן על לשלוף אותם. השליפה היא גם אימון חשוב, והשליפה חשובה לא פחות
לא
מאשר...
לא יודע, זה האימון היותר... עכשיו, הרבה אנשים מפספסים בגלל מה שאתה אומר, כי רגע, איך אני שולף? כי אנשים אומרים, בקורס שאני מדבר, אז אני מדבר על הרעיון הזה של בחינה. הרבה אנשים, רגע, אבל איך אני בוחן את עצמי לפני שלמדתי את החומר? זאת אומרת, בחינה זה לא רק דבר שמגיע בסוף. אתה לומד נקודה, אתה לומד נושא, אוקיי, האם אני יכול לשלוף? האם אני יכול להבין? האם אני יכול להסביר אותו לעצמי במילים שלי? למה? כי ההגדרה של ידע, איך אני יודע אם למדתי? אם אני יכול להסביר ידע חדש באוצר המילים הקיים שיש לי. אם אני יכול לקחת את הקונספט החדש ש... עכשיו למדתי, ולראות איפה הוא נמצא יחסית לעולם התכנים, או לעולם המושגים, או לעולם הרעיונות שיש לי. דבר הזה, כמו פיטרסון מדבר על זה הרבה, זה ארטיקולציה, כאילו לנסות, אוקיי, אני מבין מה זה אומר, אני מבין עכשיו איפה זה יושב, כן? אני מבין את המהלך הזה. בדבר הזה, עכשיו, כמו שאתה אומר, שליפה זה גם ברמה של באיזה שנה צירו את המונליזה, אבל גם ברמה שהיא יותר משמעותית של באמת לשלוף איזשהו הבנה מסוימת, הרי אם אני לוקח תרגיל במתמטיקה ומפרק אותו, אז בסופו של דבר כל שלב הוא טריוויאלי, כן?
אבל הרעיון... הכל נראה קל.
איך מישהי אמרה? יש לי חברה שמורה למתמטיקה, אז היא אמרה, ההבדל בין 4 יחידות ו5 יחידות בהרבה מאוד שאלות בבגרות, זה שבחמש יחידות סעיף אחד הופך להיות ארבעה סעיפים בארבע יחידות. זו אותה שאלה. זו אותה שאלה בדיוק. רק בחמש יחידות מצפים שתעשה גם את זה, גם את זה, גם את זה וגם את זה. ביחד, לבד, שתבין את הכל לבד, ובארבע מחלקים לך את זה.
מחווים אותך, תסתכל על המשולש הזה, ואז תסתכל על זה שהוא משיק לעיגול, ואז תסתכל על זה שזה, לא, אני מנסה להסביר למי ש... אני רק לא הסתכלתי על החומר במתמטיקה 15 שנה, ואף על פי כן, בגלל שאני אוהב את התחום, אז אני, אתה יודע, רואה איך הדברים מתגלגלים. עכשיו, באמת, אני אספר סיפור אישי, ואולי דרכו אנשים יבינו כמה חשובה השליפה ופתרון הבחינות. למדתי אולי חודש וחצי לבחינה בתורת המשפט, שזה תחום שאני מאוד אוהב. משפט, פילוסופיה, איך זה משתלב יחד, מה כל הוגה חשב על משפט, האם משפט זה צדק, או משפט זה הוגנות, או משפט זה תמריצים, או משפט זה סדר, וואלה, שאלות מאוד מעניינות. וקיבלתי 60, ואני מחשיב את עצמי לא בתור תלמיד משפטים טיפש, וזה הרבה מתחת הממוצע שהיה לי באותה תקופה. ושאלתי את עצמי מה, what went wrong? כאילו, למדתי מספיק טוב, למדתי חודש וחצי, שבדרך כלל יש שבוע ללמוד, ולא חודש וחצי, ובאמת, הייתי בפלאפון בצד, לא נגעתי בו, רק קראתי את החומר שוב ושוב ושוב, וסיכמתי לעצמי ועשיתי הכל כמו שצריך. ואז גיליתי, מתלמיד יותר מבוגר, שהייתי צריך לפתור בחינות, כי הבוחנים מבקשים ממך משהו מאוד ספציפי, לתת ב-30 מילים מי זה ג'ון רולס. עכשיו, ב-30 מילים האלה הם מצפים ל... לא שאתה מבין את התורה שלו, אלא שאתה אומר עליו בדיוק את ה-6-7 מילים הרלוונטיות.
נכונות.
את הדבר הזה ניתן לדעת רק מהפתרון בחינה של שנים שעברו. ואז מה עשיתי? למדתי 3 ימים לקראת מועד ב', רק פתרון בחינות, יחד עם הפתרונות, וקיבלתי ציון מעל 90. ולמדתי לימוד פחות טוב, ידעתי את החומר פחות טוב, אבל ידעתי יותר טוב איך לעבור בחינה. וזה משהו ממש חשוב.
אז אני רוצה לחדד פה 2 דברים. קודם כל, יש באמת דרך, יש סטודנטים שיודעים לעבור בחינה גם. הרבה פעמים יש לי בקורס, הנה איפה הוא. זה. הקורס הזה, יש לי בעצם הקורס הדיגיטלי, שיש לו בעצם 3 תתי קורסים. אז אחד זה הצלחה בשיעורים, אחד זה הצלחה בלימודים, ואחד זה יעילות ומוטיבציה. ובקורס הצלחה במבחנים, אני אומר, שנייה, אבל עשינו קורס הצלחה בשיעורים, זה בעצם אמור לעשות הצלחה במבחנים. אבל לא, הצלחה במבחנים זה בעצם איזושהי שיטה אחרת לפתור, זאת אומרת, כשאני פותר בחינות, אני עושה משהו שהוא קצת שונה. אני כן הייתי שמח שהשיטת בחינות, שבן אדם שיודע לפתור את הבחינות, גם יבין את החומר, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים, סטודנטים שלמדו טוב, והסבירו לסטודנטים אחרים במהלך הסמסטר, וגם בתקופת הלימוד של הבחינה, יקבלו ציון פחות טוב. הדבר הזה קורה בגלל הרבה מאוד אספקטים, אבל בין היתר הרעיון הזה, א', גם לחץ של בחינות, אבל בין היתר הרעיון של בחינה באוניברסיטה, שוב, אני יודע את העולמות שלי, של המתמטיקות ושל הסיינס, היא בחינה שדורשת ממך סט כישורים וכישרונות שונה. והדבר הזה, בהקשר הזה, הוא נורא transfer learning, זאת אומרת, הרעיון הזה, כן? אני חושב שאני מכיר את זה מהעולם של הקסמים, שאני מאוד אוהב את זה, של יש אמירה בעולם הקסמים, אם אתה מלמד קוסם קונץ, טריק, עם חבילה אדומה, כן? ואז אתה מראה לו את אותו טריק בדיוק, אבל הפעם אתה עושה את זה עם חבילה כחולה, עבדת עליו, הוא לא הבין. זאת אומרת, הוא לא יכול להבין, רק שנייה, זה אותו טריק, פשוט הוא שינה את הצבע של החבילה. זה לא בדיוק ככה, אבל הרעיון הוא מאוד דומה. זאת אומרת, אני מראה לך בעיה מסוימת, עכשיו אני אזיז אותה במילימטר, ואציג אותה קצת שונה, איבדת את הידיים ואת הרגליים שלך. עכשיו, יש לי חבר שבאיזה קורס עם עוד כמה מרצים, עשה, כל אחד היה צריך לתת בעיה, והוא נתן שאלה למבחן מאוד 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 פשוטה. ואמרו לו המרצים, רק שנייה, בוא נע, זה שאלה ממש קלה. אז הוא אמר, נכון, אבל יש לשאלה הזאת יתרון מאוד גדול, היא מעולם לא הופיעה באף בחינות לדוגמה. ובאמת, זאת הייתה שאלה שכולם נכשלו בה. זאת אומרת, שאלה קלה, אבל בגלל שלא יכולתי לשבלן אותה, כן, להתייחס אליה כמו שבלונה, אז אני נמצא בבעיה. ובחינות בעצם פותחות לך את הרעיון הזה של בוא תסתכל על משהו אחר, ולכן סטודנט שרוצה להיות ממש טוב, שיקח בחינות לא רק של המרצה שלו, אלא גם של מרצה אחר, ויש לי חבר שסיים ממוצע 98 בבר אילן, הוא גם לקח בחינות של אוניברסיטה אחרת. אתה מבין? אני לא משנה איך שלא תביא לי את זה, כן? זה כמו ש...
אני מכיר מישהו שלקחה מ-MIT.
כן, ילד, אתה מכיר את זה שילד לומד ג'ודו, אז הוא אומר לך, בוא תתקיף אותי, אז אתה אומר לו, אוקיי, לא, 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 תתקיף אותי מפה. ואז אתה מתקיף אותו מפה, לא, 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 את היד ככה, אתה מבין? אבל יש, אתה יודע, נניח ברוס לי, היית אומר, איך בוא תתקיף אותי, זה לא משנה, איך שאתה רוצה.
אתה עם אקדח תתקיף אותי.
אני אסתדר כבר, כן? ואני חושב שזה בדיוק העניין. ובאמת, אתה רואה את זה, ולכן לבחינות, יש לי פה שני פרקים. אחד זה איך ללמוד לבחינה, ואחד זה מה לעשות תוך כדי בחינה, שזה עולם אחר לגמרי.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז ככה באמת לקראת סיום, אני רוצה שניגע בתחום הזה של איך פותרים בחינה. אז כיום האג'נדה בבתי הספר היא אג'נדה שבאה ואומרת, לפתח לילת הביטחון העצמי, לדבר איתו לחלה בבחינות, אתה אומר לו, יהיה בסדר, תתחיל מהשאלות הקלות, תתחיל מהשאלות שאתה יודע לפתור, תצבור לאט לאט בזמן הבחינה את תחושת מסוגלות, ואת כל הממבו ג'מבו הפרוגרסיבי והשקרי הזה, שגם אני דרך אגב חינכתי אליו, לא כי אני פרוגרסיבי, עד לפני שבועיים שלושה, כי ככה למדתי שמלמדים ילדים ונוער ומבוגרים גם לפתור בחינות. באמת להתחיל מהקל, כדי שהמחשבות לא ירדפו אותנו. אבל מה לעשות שהיו חוקרים גדולים, כמו דניאל קרנמן, שהייתה לך את הזכות לערך אותו בערוץ שלך, באמת זכות גדולה, ויש לו ספר נהדר.
אני רוצה עוד איזה שהוא ספוילר. הגנטיקאי, ה-behavioral genetics, הכי גדול בעולם, רוברט פלומין, מגיע עוד מעט לערוץ. שזה מבחינתי מטורף לגמרי. ממש, אתמול הוא אישר לי. רוברט פלומין.
יפה.
אז זה שכתב את הספר G's for Gene, למה אנחנו לא משתמשים בגנטיקה בעולם החינוך? איך בעולם החינוך אנחנו מתעלמים לחלוטין מהגנטיקה, ובכל שאר האסכולות של החיים, גנטיקה משחקת תפקיד כל כך חשוב. בחקלאות משתמשים בממצאים הגנטיים, אבל בעולם החינוך לא.
אז בואו נדבר על איך פותרים בחינה. כי קאנמן אומר שיש לנו שני מצבי חשיבה, לחשוב מהר, לחשוב לאט, זה בערך מסכם את כל הספר, הוא אומר שיש לנו צורת חשיבה מפוזרת, וצורת חשיבה ממוקדת, ממוקדת זה כשאני פותר את השאלה הקלה, ואני כבר יודע מה אני צריך לכתוב, אז אני רק שם את זה על הדף.
אז אני רק רוצה לחדד, ה-diffused mode וה-focused mode, שאני מדבר בפרק הראשון על שני אופני חשיבה, זה לא בדיוק system 1 ו-system 2, זה שני דברים שהם שונים, אני לא נכנס לזה בדיוק, אבל אני רוצה לחדד את הרעיון, כן? והשבוע היה לי הרצאה למפקחות של משרד החינוך שאמורות, הן מדריכות בתי ספר, ונתתי להם גם את הרעיון הזה, שעוד מעט אני אסביר אותו, והם אמרו, תקשיב, יש, מה שאתה אומר זה כאילו המדע, ויש לך מחקרים על זה וזה, אבל שתדע שיש אנשים שהפסיכולוגיה שלהם היא בעייתית, זאת אומרת, אם בן אדם יודע שהוא יפתור בעיה, הוא יפתור שאלה, וברגע שהוא לא יצליח לפתור אותה, או שיהיה לו תקלה, הוא ייכנס לכזה לחץ היסטרי, אז הבן אדם הזה נמצא בבעיה, הוא נמצא בבעיה אמיתית, ואת הבעיה הזאת צריך לטפל בכל מיני אופנים שהם מחוץ למה שאני מדבר פה. אבל אני מדבר ברמה מחוץ להיבטים הרגשיים. ומחוץ להיבטים הרגשיים אפשר להגיד את הדברים הבאים. כדי לחשוב על בעיות מסובכות, אני צריך לעשות שני דברים. אם הבעיות הן משהו ברמה של אני יודע, כן? מצב ממוקד. מה זה מצב ממוקד? תחשבו שאתם פותרים בעיה בטריגונומטריה או בחשבון דיפרנציאלי, שאתם מכירים, אתם יודעים איך לעשות אותה. אתם יודעים מה צריך לעשות. כבר הרסיתם את איך אומרים, את הטרייסינג במוח שלכם הרבה פעמים. אתם יודעים שיש עבודה, אבל אתם יודעים שאתם מתרכזים, אתם סוגרים את הבעיה הזאת, כן? מה שנקרא סודוקו בינוני, אוקיי? אז זה מצוין. אבל לפעמים בעיה, בייחוד בבחינות של קשות, ובייחוד בבחינות בעולמות של המדעים, מכריחה אותנו לקרב שני נושאים שאנחנו לא באמת מכירים ביניהם, או לראות משהו שלא היינו אמורים לראות. כדי לעשות את זה, אני, מצב ממוקד לא יעזור לי, כי במצב ממוקד אני ככה, ואז אני לא מסוגל לראות לא ימינה ולא שמאלה. אני צריך איזשהו מצב מפוזר, מצב שמאפשר לי לתפוס בו זמנית גם את הנקודה הזאת, וגם את הנקודה שהיא רחוקה ממנה. מצב מפוזר מגיעים בדרך כלל שאני לא חושב על הבעיה, לכן הרבה מאוד פעמים בן אדם חושב על בעיה, ואז הפתרון מגיע לו במקלחת כשהוא ישן, שהוא עם חברים, שהוא עולה על האוטובוס, כן, פואנקרי דיבר על איזה בעיה קשה שהייתה לו, שהוא תפס את הפתרון שלו שהוא עלה על אוטובוס באיזה טיול שנתי, כן, זה מה שקורה. איך אני מיישם את החומרים האלה, את התובנות האלה בעולם המבחנים? אז הנקודה היא שאם יש לך שאלה קשה ושאלה קלה, כן, אז הנקודה היא, במקום להתחיל מהשאלה הקלה ולפתור נקודות, שזה סבבה לגמרי, יש שיטה שאולי היא יותר טובה. אתה מתחיל מהשאלה הקשה, מתוך ידיעה, וזה דבר חשוב, אני חייב לחדד את זה, שברגע שאתה נתקע, אתה עוזב, אתה לא נלחץ. אני יודע שאני הולך...
אתה לא משכח חצי שעה.
לא, לא, לא. ברגע שאני נתקע, אני עוזב. אגב, זה הרבה פעמים בעיה של אנשים, בהרבה מאוד בחינות, שהם לא מתזמנים כמה זמן הם הולכים לשבת על השאלה הזאת, ואז הם מפספסים זמן. אתה יודע, יש לי עכשיו 5 דקות לשבת על זה, תודה רבה, כן? הרבה פעמים גם רלי, שהיא בוחרת מוזיקה לסרט וידאו שהיא עורכת, אומרת, עכשיו אני משקיעה על הקטע הזה, 17 דקות, פותחת טיימר. מה שלא עשיתי ב-17 דקות נגמר. הקיצר, אתה מתחיל לפתור את השאלה הקשה, ברגע שאתה לא יודע, אתה עוצר ועובר לשאלה הקלה. מה הדבר הזה נותן? נתת מספיק חומר למצב המפוזר, כדי שהוא יוכל לעבוד ברקע, ולנסות אולי למצוא את הדברים האלה. זה לא משהו שאתה עובד בצד המודע שלך. אתה בינתיים פותר את השאלה הקלה. אבל הרבה פעמים כשתחזור לשאלה הקשה, מכיוון שהמוח שלך לא מפסיק לחשוב על זה רק בצורה אחרת, יכול להיות, או הרבה פעמים אתה כן תראה את הפתרון הזה. והדבר הזה הוא באמת דבר מעניין, הוא באמת דבר שעובד. שוב, כדי שהוא יעבוד אתה צריך להגיד לעצמך, אני לא הולך להילחץ, מזה שאני לא אצליח לפתור. אם בן אדם ברגע שהוא נראה, שברגע שהוא לא מצליח לפתור משהו, הוא נלחץ ברמה שהוא נהיה אטום, זאת לא שיטה טובה עבורו. אבל אם הוא יכול, אם אני יכול ללמד אותו, להגיד לו, תקשיב, ככה זה עובד, זה המדע, שווה לך לנסות, שווה לך להתאמן על זה, אז הדבר הזה יכול מאוד לעזור.
הבעיה היא, הבעיה שנפגשת עם המפקחות איתה, היא הבעיה שמתייחסים לכולם כמטומטמים. לכולם כאנשים עם בעיות רגשיות קשות, לכולם עם בעיות של קשב וריכוז קשות. לא כולם הם כאלה. יש תלמידים שמסוגלים ללכת יחד עם המדע, ובאמת לנסות לפתור שאלות קשות. לעבור לשאלה קלה, ותוך כדי הקלה, כשאתה חוזר הקשה, משהו מתיישב, משהו קרה לך בראש, תוך כדי החצי שעה שעברה, כשפתרת שאלה קלה, ובאמת התקדמת, לא התקדמת כי חשבת על זה, התקדמת כי המוח שלך חשב על זה, מבלי שאתה בכלל מודע לדבר הזה. וזו בעיה מאוד גדולה, כי אפשר לומר שמערכת החינוך מכווינים אותנו לפתור דברים בדרך אחת ויחידה. גם אתה לא אומר בדרך אחת ויחידה, אתה אומר דברים מורכבים. יש כאלה שיכולים לפתור את הקשות קודם ואת הקלות אחר כך, ויש כאלה שיש להם בעיות רגשיות, ועדיף שהם יפתרו את הדברים ויחזקו גם את הביטחון העצמי, ויגיעו לקשות רק בשלב מאוחר יותר.
נכון, נכון, ממש זה. ושוב, זה מדהים שאנחנו לא לומדים את הדברים האלה, זה מדהים שאתה מגיע לאוניברסיטה, ואתה לא למדת אפילו איך ללמוד, אתה לא יודע מה זה interleaving, אתה לא יודע מה זה recall, active recall, אתה לא מכיר את הדברים האלה, ואתה צריך ללמוד את הדברים האלה דרך כל מיני ספרים, עכשיו, החומרים האלה ידועים, ואתה יודע, 100 שנה, כן, זה לא, זה, הרון הזה של זיכרון, או space repetition, איך אני זוכר במרווחים הולכים וגדלים, זה עבודות מהמאה ה-19, וכאילו אף אחד לא יודע את זה, וכל אותם אנשים שיודעים את הדברים האלה, חושבים שזה סוד, שזה כאילו, שאני לא יודע מה. ברברה אוקלי, הייתה לי את השיחה הזאת שעשתה את הקורס, ה-learning how to learn, כן? הקורס הכי חשוב בהיסטוריה של המוקים, כן? זה היה מטורף, היא כאילו, היא אמרה, בוא נבדוק איך אנשים לומדים, או איך אנשים מלמדים, או איך אנשים, וכל אחד אמר, טוב, אני לא יודע אם נכון מה שאני עושה, אבל לי זה עובד, או כל מיני דברים כאלה. זה פשוט, המדע נמצא שם, והידע נמצא שם, ומה שאני ניסיתי לעשות בספר, זה בלי יותר מדי פילוסופיה, להנגיש אותו על מגע של כסף, וכאילו שזה יהיה מניואל, לכן גם הוא בקריחה קשה, שאפשר יהיה לקחת אותו וגיד, אוקיי, איך אני משתמש, איך אני מיישם את מה שאני קורא בספר, בבחינה הבאה שלי. זה מה שאני צריך לעשות, איך אני מיישם את זה לבחינה הבאה שלי, ומקבל ציונים הרבה יותר טובים.
ואני חושב שגם בן אדם כמוני, שלא עומד להיבחן בעתיד הנראה לעין, אני מאוד נהניתי ממנו, ולקחתי, את יודע, דברים שקשורים לכושר, דברים שקשורים לאיך אני פותח את הבוקר שלי, לחיי היום-יום, ואני עכשיו מורה בחופש גדול, על חשבון משלם המיסים, כלומר, על חשבונך, ואני חייב לומר שהדרך שלנהל חופש גדול, או לנהל פנסיה, זה עבודה רצינית, כדי שאתה לא כל הזמן תבזבז הזמן שלך, כדי שיש לך חודשיים, או כמה שנים רציניות בפנסיה, שאתה, יש לך סדר יום, ויש לך הספקים, ואתה ממשיך לחיות בצורה טובה, וגם לא מקבל מחלות מוזרות. בדיוק הספר הזה מתאר, לפחות בחצי הראשון שלו, איך מנהלים את הזמן, ואיך הוא לא חומק לנו מתחת לאצבעות, בצורה שבאמת אתה תרגיש שאתה הולך לישון עם סיפוק גדול.
אבל זה לא זה, אתה כן, אתה לא נבחן במשמעות הפשוטה שאתה נותן את הכרטיס סטודנט שלך, ואתה מקבל טופס, ואתה רושם לו את תעודת זהות, אבל אתה, אתה יודע, אתה קורא ספרים, אתה יודע, אתה בעצם אומר, אתה מגיע הרבה פעמים למצב של, יש לי חומר לקרוא, אתה יודע, יש עכשיו את ה, אתה יודע, נניח שיורם חזון יגיד לך, אני מגיע אליך לשיחה. זה בהרבה מאוד מקרים, הרבה יותר משמעותי מבחינה, אתה מבין? אוקיי, מה אני עושה? ואיך אני לומד? ואיך אני תופר את כל החומר הזה, כן? והרעיון הזה, תראה כמה ספרים אתה קורא, והגמרא אומר, כן, מי שלומד ואינו זוכר, כן? כא' זורע ולא קוצר, אבל יש אחד שקוברת את בניה, אחד שקוברת בניו, אתה מבין? כל המשמעות של ללמוד זה לזכור, למדת ולא זכרת, השקעת כל כך הרבה זמן בדיוק.
איזה בס הזה, כן?
אתה, זה כמו אחד שקובר את הילדים. ולמה? והיית יכול לעשות את זה אחרת. איך אמר מקולי? בסוף הספר, בסוף כל עמוד, קשה לכם בסוף שני עמודים, פשוט תבואו ותגידו, אוקיי, מה קראתי? על מה אני יכול לדבר? חלק מהסיבות שאני זוכר הרבה דברים, ואני בטוח שאתה, זה כי אני מדבר על זה כל הזמן עם אנשים. אני קורא משהו...
ללמד.
אני קורא משהו מעניין, ואני אומר, אוקיי, בוא נה, אני מספר את זה לאנשים, וזה נורא מגניב, אתה יודע, אתה שומע על זה, וככה אני זוכר. עכשיו, לפעמים זה מעיק, אבל לפעמים זה מגניב. אתה לומד משהו, תספר אותו. ולא רק תספר אותו, כי אם אתה מספר אותו, ומישהו, אתה יודע, מישהו אומר לך, רגע, אבל זה לא הגיוני, כי א' ב' וג', וואו, לא חשבתי על זה, כן? באמת, הנקודה הזאת היא שאין כמו פידבק של אתה אומר את הדברים, ואז מישהו אומר לך, אתה יודע מה? לא שכנעת אותי, זה נראה לי מטומטם מה שאמרת.
ובאמת נראה לי כדי לשלוח את המאזינים ואת הצופים שלנו, עם הנקודה הבאה, שהיא נקודה קצרה ואחרונה, אנגלית היא כלי שאסור לפספס. זאת אומרת, לא משנה מרמת האנגלית שלכם, אם אתם דוסים כאלה או חרדים בסגנון כזה או אחר, או סתם אתם חילונים שהיו בים במקום בבית ספר, בזמן התיכון, תלמדו אנגלית. אני בשבוע האחרון סיימתי ספר נהדר של ג'ונתן הייט באודיובוק, פשוט נהדר, ספר מתנה. פשוט במקום לשבת את אותם עשרות שעות באנגלית, ספר שלא תורגם לעברית, וזה, הקשבתי לו באודיובוק, וסיימתי ספר בשבוע, רק בזמן המת של הנסיעה לפה, נסיעה לשם, סידורים והמתנה בתור. ואני זוכר את הספר הזה. אפילו שלא כתבתי שום דבר בצד, ואפילו שלא כלום. אבל באמת, בגלל שאני מלמד... מה?
כמה שעות זה ספר אודיו?
6 שעות, 5 שעות, זה ממש כמו 5 שיחות פודקאסט. זה קלה קלות, ועכשיו התחלתי היום, ספר חדש של תומס סואל, וכאילו ספר של 4 שעות.
מאיפה אתה מוריד את זה? מאיפה אתה מוריד את זה?
מאודיבו. ו-AUDIBLE של אמזון משלמים $14 בחודש ומקבלים ספר בחודש וספר שעולה כסף ויש עוד כל מיני הרבה ספרים, מיליוני ספרים שלא עולים כסף, מוקראים באנגלית קוהרנטית, זה הרבה יותר מהר מהקצב קריאה שלי באנגלית בכל אופן, וזה נהדר.
זה מזכיר אותנו לזה שעברית זו שפה חשובה, והשפה שאלוהים ברא את העולם, והשפה שבה לומדים את התלמוד ואת התורה, וזהו. כל השאר, outsourcing לאנגלית, העושר הרוחני שיש, היה פעם צרפתי, עד שנפוליון הפסיד בווטרלו, עבר לגרמנית, עד שהיטלר נפל בברלין, ומשם זה אנגלית, וזה באמת השפה של העולם, ומי שלא יודע אנגלית, יש לו נכות בלתי רגילה, וקשה לדמיין כישלון יותר קולסלי של משרד החינוך, מרמת האנגלית במדינת ישראל ב-2022.
ועל זה כדאי להקשיב לשיחה שלך עם המנהל הנחמד, איך קוראים לו?
יואל רז.
יואל רז בערוץ שלך. פשוט נכון. תסתכלו על מה הוא עשה, מה הוא עשה
מדהים. נכון.
דולינגו.
נכון, ממש ככה. אז זה באמת יפתח לכם את הפתח לכל כך הרבה דברים. באמת, זה פשוט מדהים מה זה פותח. העובדה שאני יכול לדבר עם החוקרים הגדולים בעולם, פשוט ככה, אתה יודע, גם בכל הספר הזה דיברתי, אתה יודע, אז זה שהמציא את הרעיון של ה-desirable difficulties ואת ה-interleaving, אני פניתי אליו, כן? היה לי בקורס הדיגיטלי, יש לנו גם איזה, מה שנקרא, שיחה קבוצתית, אז מישהו שאל אותי באחד הקבוצות האחרונות, איזה שאלה על אינטרליבינג. אמרתי לו, איזה קטע? בדיוק לפני שבוע דיברתי עם הממציא של השיטה, ושאלתי אותו את אותה שאלה. אז הרעיון הזה שיש לך גישה לחוכמה הגדולה ביותר בעולם באנגלית, זה דבר שאסור לפספס בכלל.
So thank you very much. It was a great pleasure, as usual.
איזה אנגלית יפה. אז אתם, מי שרוצה מוזמן, יש לנו את הספר, פשוט תכתבו הצלחה בלימודים, יש לנו גם קורס שנקרא הצלחה בלימודים, שזה בעצם קורס שהוא לא רק הספר מוקרא בצורה של וידאו, אלא לקחנו עוד חומרים ועוד דברים ועוד דוגמאות, ויש גם ליווי, אז מי שרוצה ומעניין אותו, מוזמן לחפש את הדברים האלה ברשת.
תודה רבה.
ביי ביי, מתוקי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.